מחתרת והצלה. בגטו גבר הפחד מאקציות נוספות. אנשים החלו מחפשים דרכי הצלה, בעיקר לאחר שהגרמנים סבלו תבוסות בחזית בזו אחר זו. רבים בגטו החלו חופרים להם מלינות, מחבואים לעת צרה. בני אדם היו נעלמים לפתע, התנדפו לאנשהו. סופר עליהם שבחלקם הצטרפו לקבוצות של פרטיזנים, יחידות חמושות של התנגדות לאויב. מפה לאוזן דובר שבסיסי פרטיזנים אלה מצויים ביערות אבותים, במרחק של כ-150 קילומטרים מקובנה. כן סופר על פעולות חבלה ומבצעי הסחה שפרטיזנים אלה ביצעו בעורף האויב הגרמני, על הצתות מחסנים, פירוק פסי רכבת, ניתוק חוטי טלפון, טלגרף וחשמל וכדומה. לשם רכישת נשק הם השתדלו להסתנן לבריגדות עבודה שבהן עשויה להיות הזדמנות להשיג משהו מכלי נשק, כגון עבודה בבתי מלאכה לתיקוני כלי מלחמה. לבריגדות אלה נתקבלו מסגרים מומחים ועבודתם הסביעה את רצון הגרמנים. בעיר באה לעזרת הפרטיזנים בעניינים אלה דוקטור ילנה קוטורגנה. בהתלהבות יוצאת מהכלל השתלבה אישה זו בפעולה המחתרתית. עזרה ברכישת נשק, מצאה כמה דירות סתרים בעיר, ובנוסף לכל אלה, החביאה בביתה ילדה יהודיה ודאגה למקומות אסתר לילדות אחרות. בנה, דוקטור ויקטור קוטורגנה, עזר לה הרבה במבצעים אלה של חירוף נפש. הייתי גם אני אצלה בימי ביקוריי ההרפתקניים בעיר. הכרתי היטב את דוקטור קוטורגנה, אבל בדיוק ביום בו היא אליה, היא ציפתה לחיפוש אצלה, והייתי חייבת לעזוב את דירתה. דוקטור קוטורגנה הייתה אישה מקסימה, אמיצה וזקה כבדולך. הגיעונו שמועות שבנקודות מסוימות של גדר הגטו מצויים פתחי מעבר סודיים לצד השני. חוטי התיל האבים והחלודים נותקו במלקחיים וחוברו למראית עין בקצותיהם, ובלילות ללא ירח, בחשיכה המוחלטת של ההפעלת ימי המלחמה, היו אנשים עוברים בחשאי העירה. מעברים אלה בגדר כונו אשנבים. כל זה נעשה בסודיות כזאת שלא הצלחנו בשום אופן להשיג ידיעה של ממש על כך. והעיקר, לנו יחד עם ילדינו, דרך זו לא באה בחשבון. הדיונים והוויכוחים בתוך המשפחה מה וכיצד לעשות למען הצלתנו נמשכו בלי הרף. שמענו שאנשים חופרים מחבואות, מסווים אותן, גודרים פינות בעליות הגג, מסדרים קירות כפולים, מעברים תת-קרקעיים, אלה שגרו בקרבת גדר, וכולי וכולי. במשפחתנו היה רק גבר אחד, בעלי, והוא לבדו לא היה בכוחו לחפור מרתף מתחת לדירתנו. חישבנו ותכננו איך ואיפה להכין קיר כפול עם כניסה דרך עליית הגג. מדדנו את רוחב הרווח בין קירות, ערכנו תוכניות, ספרנו כל סנטימטר, אבל לא היה קל להשיג קרשים וחומרים אחרים. בבקרים היינו מוצאים ליד ביתנו ערימות אפר. מישהו מהדרים רחוק מאיתנו הביא ודאי בדליים את האפר שהוא חפר לשם הכנת מחבו. כדי להיזהר מהחשדתם, היו אנשים אלה זורקים את האפר הרחק ממקום מגוריהם. יום אחד נצנצה מחשבה בלב בעלי. בבית קטן המרוחק מטרים ספורים מביתנו היה מרתף של תפוחי אדמה, אבל לשם הסוואתו והתאמתו למחבוא סתר נדרשה עבודה נוספת. בעלי הציע לשכננו לשנות את מבנה המרתף, להסוות את הכניסה אליו ולעשותו מקום שבו ניתן להיחבא זמן מסוים. עבודה זו לא הייתה קלה, ובעלי דרש מהשכן שתמורת עמלו ירשה, במקרה של בעלה, להכניס למרתף גם את משפחתנו. השכנים הסכימו מיד. במשך לילות רבים עמל בעלי להגשמת תוכניתו. המרתף היה מתחת למבוא הבית. באמצע המסדרון היה פשפש, בדומה למכסה מתרומם, ודרכו אפשר לרדת במדרגות למרתף. בעלי השיג איכשהו כמה לוחות עץ ישנים, וסידר מעל לרצפת המסדרון ריצוף חדש. רצפה כפולה, כך שהכניסה למרתף כוסתה, ולא ראו עוד. כן סידר פתח חדש, עם מכסה מתרומם, בפינה מאחורי דלת המסדרון, מתחת לארון מטבח. הדלת החיצונית הייתה רחבה למדי, ונפתחה למבוא פנימה. בין הדלת והקיר נותרה פינה, ובה עמד ארון ישן עם כלי בית. כשפתחו את דלת הכניסה, לא בלט לעין הפתח למרתף. תחתית הארון הורחקה, על מדפיו העמידו כל מיני כלים ריקים. המדף התחתון הורם בקלות כאשר היה צורך בכך. בעלי טרח הרבה על מנת לשוות למרתף המוזנח והמלוכלך מראה של מקום מגורים. הוא הוציא משם אשפה רבה של ירקות רקובים, התקין סביב הקירות ספסלים. ביסוד הבית הבנוי לבנים היו פתחים קטנים לשם יברור. בעלי סתם אותם וכיסה את כל היסוד בחומר, לביטול חשד כלשהו על קיומו של המרתף. הוא התכונן להתקין עברור בעזרת צינורות מוסבים בתוך הבית, אבל לא הספיק להשלים את מלאכתו. השכנים הללו הודיעו לו לפתע שמחמת שיקולים משפחתיים, הם, לצערם, לא יוכלו להכניס אותנו למרתפם במקרה הצורך, כיוון שהמקום לא יספיק לכולם. אנו מחפשים מקלט בעיר. בעלי הפסיק את עבודתו, והחלטנו להתחיל בחיפושים אחר מקום הצלה בעיר. אם לא לכל בני משפחתנו יחד, הרי לכל אחד בנפרד, כפי שטען בעלי לפני כן. אם כי קשה היה לנו להשלים עם המחשבה על פרידה מהילדים, גמרנו אומר שמן ההכרח הוא קודם כל לצאת העירה לבדיקת המצב. בעלי היה מוכן ומזומן לנסות ולעשות זאת בעצמו, אבל הליכתו החופשית בעיר הייתה מסוכנת פי כמה מאשר שהותי אני שם. אחרי גברים חשודים עקבו בלי הרף והרבו לבדוק את תעודותיהם. מה עוד שלבעלי היו פנים יהודיים טיפוסיים, וליטאית הוא דיבר במבטא יהודי. אני יכולתי להתחזות כאישה ליטאית. עצם המבצע היה מסובך למדי. כיצד להסתנן לשורות בריגדת עבודה, כיצד להתחמק בחשאי ממקום העבודה, להוריד באסתר את מגיני דוד הצהובים, ואחר כך, בדרך חזרה לבריגדה, להצמידה מחדש חיש מהר למלבוש. הגרמנים דרשו שאותות הקלון האלה, קראנו להם טלאים צהובים, יהיו תפורים היטב לבגדים. לפני צאתי מהבית, הייתי מחברת טלאים אלה בתפרים סמיכים, אך בחוטים קצרצרים, בלי קשרים, וזה עשה רושם של תפר קבוע ויציב. בחרתי בחוטים בצבע המעיל העליון, כדי להעלים עקבות כלשהן לאחר תלישת האות. חזרנו עם הבריגדה בדרך כלל בערב, ובחושך לא הבחינו הגרמנים שאות הקלון מחובר איכשהו ברפרוף. יציאתי הראשונה העירה נגמרה בלא כלום. קל להגיד יציאה העירה. כל פעם היה זה מבצע רצוף עלילות ומצבים בלתי צפויים ומסובכים של דריכות מעין כמוה. הספקתי אמנם להגיע לשלושה חברים למקצוע, אבל שניים נעדרו מביתם, ואצל השלישי היה חדר ההמתנה מלא חולים ופחדתי להיכנס אליו. אנשים היושבים באפס מעשה ומחכים, בודקים בסקרנות את שאר הממתינים, ומה יהיה אם מישהו מהם יכירני? הליכה זו העירה הייתה כרוכה בקשיים שאין לסתם, ואחר יציאתי הראשונה החלטתי לא לצאת עוד. חשתי שאין בכוחי לעבור שוב מתח נפשי זה. הרגשתי עצמי כאילו לאחר מחלה אנושה. למחרת היום, כשבאתי לעבודה במרפאה, שאלו אותי הרופאים, מה קרה לך? חלית בקאוניטיס? צירוף המילה קאונס, קובנה ואיטיס, סופית שמות המחלות הכרוכות בדלקת. כך כינו הרופאים את המצב החולני הקשור בהרפתקאות מסוכנות של ביקור בקובנה. כפי הנראה, היה מראה פניי חולני. לאחר ימים ספורים התאוששתי בכל זאת קצת, ולא היה לי אלא לנסות שוב ולצאת העירה. ושוב שוטטתי, התרגשתי. בלכתי בחוצות העיר, העמדתי פנים כאילו אני מזיעה, וכל הזמן ניגבתי את פניי, שמא יכיר אותי מישהו מהעוברים. במקום אחד הציעו לי לבוא בעוד כשבועיים שלושה, תוך הבטחה סתמית שאולי יצליחו לתת מחסה לאחת מילדותינו. קל היה להם להגיד שנחכה שבועיים שלושה, מי יודע מה עלול להתרחש בזמן כזה. אבל קצת הוקל לנו מדבריהם. בין כך ובין כך קשה להחליט על פרידה מהילדות. נחכה, איפה. אבל לשבת בחיבוק ידיים אי אפשר היה. החלטנו לנסות ולהכשיר את הקרקע למקרה חירום, לקבל הבטחה מפי מישהו ממכרנו הליטאים לקלוט אחד מאיתנו, במקרה של סכנה דחופה, ללינה, ולו רק ללילה אחד. ושוב התחלתי בהכנות ליציאה. בינתיים תגברו הגרמנים את שמירתם. חלק מהבריגדות החלו להוביל במסעיות, וזה הקשה על הבריחה. נהגתי להצטרף לבריגדה שעבדה באצטדיון. שם היה גם המכון לחינוך גופני. היו שם הרבה בניינים שונים, מגרש ספורט, וכל זה תפס שטח נרחב, מוקף גדר ארוכה. הראו לי מקום בגדר, ליד סבך של שיחים, שבו היו שני לוחות ניתנים להזזה, ומשם יצאתי כבר פעמים מספר אל החופש. כרגיל, הועסקתי בשטיפת רצפות, חלונות ובתי שימוש בבניינים שונים של האצטדיון, וזה אפשר לי להסתלק בחשאי. אך יום אחד מצאתי את שני לוחות הגדר מודבקים היטב במסמרים, וכך נחסמה היציאה הסודית הזאת. מה לעשות? מוכרחה הייתי ויהימה להיות במקום אחד מוסכם. החלטתי לבצע צעד נועז. בנסיעה לעבודה הייתי בדרך כלל עוטפת ראשי במטפחת, מורידה את המשקפיים, לובשת מעיל ישן ומרופט, ומראי היה באמת כשל פועלת שחורה. מתחת למעיל לבושה הייתי, למקרה של יציאתי העירה, בשכמייתי הלבנה הקלה, שהייתה באופנה באותן שנים. נכנסתי לבית השימוש, פשטתי את המעיל הישן, הסירותי מראשי את המטפחת, הרכבתי את משקפיי, סידרתי שערותיי וקשרתי אותן בסרט צר, כפי שנהגו אז הנשים הגרמניות. התפדרתי, נטלתי לידיי את סלסילת הרשת ובא משהו בדומה לקניות מבית מסחר, חפיסות ארוזות כהלכה וקשורות בחבלים דקים, ובעוזרי עוז נכנסתי לאיתי עם הרשת שלווה בפניי לבניין הראשי, שהיה מלא גרמנים, וניגשתי לדלת הקדמית, שגם עליה שמרו משני צדדיה זקיפים גרמניים. הסתכלתי ישר ובשקט בעיניהם, ויצאתי בצעדים מדודים מהדלת אל הרחוב. אין זה מן הנמנע שבין גרמנים אלה היו גם שעמדו איתנו ושמרו עלינו במסעיות אשר הביאונו לעבודה, אבל מראי במסעית היה אחר לחלוטין, וכנראה אף לא עלה בדעתם שעל ידם עברה בזה הרגע אחת מקבוצת היהודים מן הגטו. כאשר נזדמן לי להתעכב בעל כורחי אי שם בעיר, מיד עלתה במוחי הבעיה הגדולה. כיצד אחזור לגטו? הרי לא אוכל להצטרף לבריגדה שלי המוסעת במסעית. תקוותי היחידה הייתה להצטרף לאחת הבריגדות שעבדו בקרבת הגטו והמובלות ברגל. מלבד הבריגדות הגדולות, היו גם קבוצות פועלים קטנות. והנה, ניצבת אני בסמטה צרה ואטומה בקרבת הגשר. היום העריב כבר, אך אין רואים בריגדות. קל יותר לתפוס אותן מעבר לגשר, בסמוך לשער הגטו, אבל על הגשר בודקים לעתים קרובות את התעודות. בעומק הסמטה נראים שניים שלושה צללים של בני אדם המחכים למשהו. אולי גם הם יהודים, אינני יודעת. יחד איתי, בקרבת קרן הרחוב, עומדת ומחכה למישהו נערה צעירה, ליטאית לפי מראה עיניי. חשבתי שהיא מחכה על הבחור שלה, וברגעים אלה ספק אם תסגירני. החלטתי לשאול אותה, האם אין כעת בדיקת תעודות על הגשר? היא ענתה לי בהסברת פנים. אני אלך לראשונה, את תצעדי אחריי, אתן לך סימן אם אפשר לעבור או לא. וכך גם עשינו. היא צעדה לפניי והותתה לי שהדרך פנויה. איזו נערה נחמדה. כשמצאתי עצמי בוויליאמפולה, נתקלתי חיש בבריגדה. לרוע המזל היה הערב בהיר, ובאור הירח הטיל כל איש שעבר צל ארוך על פני האדמה. קשה היה לקפוץ מהמדרכה לשורות הבריגדה הצועדת בחציו השני של הרחוב, מבלי שיבחינו בי אנשי המשמר. לא היה מנוס מצעד מסוכן זה. עברתי לרוחב הכביש. אבל זה עדיין לא הכל. כשנכנסתי לתוך שורות הבריגדה, נתקלה רגלי באבן ריצוף בולטת. נפלתי לכל אורכי, והטרפתי את כל השורות של הבריגדה. כמה מהומה, האנשים כולם סובבוני והחלו לשכנע את הגרמני שאני בת קבוצתם ואחרתי, כיוון שנשתהיתי בעבודה. זה קרה כבר בקרבת השער, ובדחוסת שהסתררה שם עבר הכל בסדר. כל אלה הם דברים פעוטים, אבל הם עלו לאנשים רבים בחייהם. אנחנו, המעטים שנשארנו בחיים, עברנו עשרות מקרים מרעים שבמזל נסתיימו בכי טוב. אנו הניצולים, הננו חלקי קטן מאחוז אחד על רקע המיליונים שנספו. בקשר לסמטה שבקרבת הגשר, עולה בזיכרוני סיפור ששמעתי מפי עד ראייה. קרה פעם שבסמטה זו התאספו כעשרה אנשים שאיחרו לחזור. אחד מהם הציע, חיכינו דיינו, עוד קצת יהיה מאוחר מדי, הבה נלך יחד כבריגדה נפרדת, נמצא לה בדרך את שמה. כל בריגדה היה לה שם שלה, וביציאה ובכניסה דרך השער הכריזו אנשיה את שמה. בצידן של בריגדות גדולות היו גם הרבה קבוצות עבודה זהירות. ממציא התחבולה נטל על עצמו את תפקיד ראש הקבוצה, הציב את אנשיו בשורות והובילם בכביש. היה ערב אפל, ומי שקרבו לשער לא שם איש לב להיעדרו של ליווי גרמני בקבוצה זו. ליד השער הצליחה הקבוצה להידחק בין שתי בריגדות גדולות. במעבר הכריז ראש הבריגדונת המדומה בשטף דיבור, הזן בריגדה נומר איינס, כלומר בריגדת הארנבות מספר אחד. הגרמנים לא הספיקו להגיע לשורשו של שם זה, והכל עבר ללא תקלות. בעיני הקורא עלול להתקבל הרושם שמרבית המקרים המתוארים כאן נסתיימו בכי טוב. האמת היא שפעמים רבות נגמרו תקריות זהירות מעין אלה בסוף טרגי. כמה אנשים נורו למוות ליד השער, ליד הגדר או בעיר. האנשים שנספו אינם יכולים לתאר את סיפור מותם. רק אנו, הספורים שנשארו בחיים, עברנו איש איש שורה ארוכה של מצבים מסוכנים, שבמקרה היה סופם בר מזל. אפשר לקבוע כי זיכרונות מסוג זה כותבים אנשים שעברו באש ובמים. עלה בדעתי פעם לספור את המקרים שבהם קרבו חיי אל סף קיצם, והמספר הגיע ל-25. סבורה אני שמספרם גדול יותר, במרוצת השנים נשכחים מקרים רבים, והגבול בין חיים ומוות, אותו מרחק חוט השערה מן הכיליון, דק כל כך, וקשה לקבוע בדיוק מתי והיכן עלול היה להינתק. ערב היום הראשון לשנת 1944 ריגשה את יושבי הגטו הידיעה המסעירה על הבריחה הנועזה מהפורט התשיעי. קבוצה של כמה עשרות יהודים הצליחה בדרך מדהימה בגבורתה להימלט מן הפורט, ואנשיה ניצלו ממוות. ושוב קשה היה לנו להאמין באמיתות הסיפורים המפתיעים. רק לאחר השחרור נודעו לנו פרטי המבצע המסובך להחריד, אז הנפש והמסוכן. מבצע בריחה זה מתואר בכתבי זיכרונות רבים, ופתורה אני מלחזור עליו כאן. אביב 1944 בגטו קובנה. פרק זה כתבתי בהיותי עדיין בקובנה, בשנת 1964, כאות להכרת תודה עמוקה לשורה שלמה של מצילנו, לחסידי אומות העולם, שבסיכון חייהם וחיי בני משפחתם הצילו ממוות בטוח את בנותיי ואותי. אני מביאה את הפרק כפי שכתבתיו ופרסמתיו אז, בתוספת של פרטים אחדים. אם יתגלו חזרות מסוימות, אבקש מראש את סליחת הקורא. בתחילת 1944 פשטו בקרב שוכני גטו קובנה שמועות מוזרות. מפה לאוזן סופר כאילו בגטו שבלי בוצעה אקציה שלא הייתה ידועה עד כה ברבים. אקציית הילדים. נטלו בכוח הזרוע את כל הילדים מידי הוריהם, הוציאו אותם מהגטו ושלחום לאן שהוא. קשה היה להאמין בשמועות מוזרות ובלתי מתקבלות על הדעת כאלה. גם אני מיענתי להאמין בהן. אמנם את הוריי, אחי, אחותי, קרובי משפחה ואנשים רבים יקרים לליבי עקרו מתוכנו עוד לפני כן באקציות מכל המינים והובילו אותם לאן שהוא, אך הבהב עדיין שביב של תקווה בעומק ליבנו שהם חיים וכשתיגמר המלחמה ישובו כולם הביתה. אבל אקציה מיוחדת של ילדים? אין בינת אנוש מסוגלת לתפוס זאת. שמועות אלה נולדו ודאי בדמיונותיהם של אנשים מפוחדים ונתפסי בהלה. לשם מה נחוצים הילדים לגרמנים? האומנם מפריעים ילדי ישראל המדולדלים לפעולות המלחמה? רואי שחורות, אנשים בעלי דמיון חולני, העזו לשער שהגרמנים מתכוננים להרוג את הילדים לאחר הכירתם מידי הוריהם. אבל השערה זו כבר באמת אינה מתקבלת על הדעת. הימצאו מפלצות כאלה המסוגלים לרצוח דווקא את הילדים, את היצורים החביבים המסתכלים בעולם ומלואו בעיניים לאות אמון, או בעיניים מבוהלות? מלחמה בילדים? לא. המוח האנושי שלנו אף לא היו בו תאים בעלי כושר קליטה של היגיון פעולות כאלה. הרי היינו מנותקים מהעולם החיצוני והתרבותי, ומאום לא הבינונו. אבל קשה היה להירגע. אנשים חיפשו דרך כיצד ניתן להציל את הילדים. הם ניסו להתקשר עם ידידיהם משכבר הליטאים, שעליהם פנו בבקשה לעזרה, להסתרת ילדיהם מעיני הגרמנים. לי נראה הדבר קשה ומסובך לאין שיעור. איך אפשר לדרוש מבני אדם קורבן כזה? הרי הם מסכנים את חייהם וחיי בני משפחתם. ובנוסף, גם אם ימצאו אנשים מקרי רוח כאלה, כיצד נוכל להחליט על פרידה מילדינו? הרי זהו ניתוק, כפי שנראה לנו, לעולמים. האם יש היגיון כלשהו לנטוש את הילדים כי יתומים נידונים בין כך ובין כך לחיי סבל? הרי אנו לעת עתה כולנו יחד. יהיה מה שיהיה, נשאר יחד עד הסוף. אין מוצא אחר. ובכלל, המצב הוא לאין מוצא. מה אנו? חבורה של אנשים נטולי נשק, תשושים, שבורים רוחנית, מה בכוחנו לעשות? נכון, הגרמנים בנסיגה בכל החזיתות, נוחלים תבוסות, אולם לנו לא יספיק הכוח להחזיק מעמד עד מפלתם הסופית. שוב הגיעו לאוזנינו קטעי שמועות שאנשים מסוימים בגטו קשורים בארגון מחתרתי בעיר המספק להם נשק. כן דובר שבגטו מתקבלים שידורי רדיו חשאיים מברית המועצות. בדרך כלל היה הגטו רווי שמועות לאין סוף. קשה היה להגדיר מה מתקבל על הדעת ומה לא. גם שמענו שאנשים בורחים מהגטו, מתרכזים ביערות, שם הם מקימים מיני גדודים. כפי שהתברר ברבות הימים, קיים היה בגטו ארגון אנטי-פשיסטי גדול למדי שפתח בלחימה חמושה ופעילה בנאצים. אבל אין ללכת בדרך זו כאשר לידך ילדים קטנים. כיצד אפוא להציל את הילדות? חשבנו, תיקסנו עצות, ובאנו לידי החלטה שלא להיפרד מילדותינו. מסוכנת מדי העברתן מהגטו לעיר. סכנה רבה צפויה למיודענו הליטאים. הכל, הכל קשה ומסובך ללא נסו. הוקל לליבנו עם החלטה זו. הוקל, אולם לא לאורך זמן. הדבר שהפחידנו יותר מכל התרחש. אקציית הילדים. ביום ה-27 במרס 1944, עם זריחת החמה, יצאו כרגיל כל בעלי כושר עבודה מהגטו למקומות עבודתם בעיר. תוריהם הארוכים, הנשמרים על ידי חיילים חמושים, הסתרחו ברחובות הרדומים. הילדים, הזקנים והחולים בגטו ישנו עדיין. אותו זמן עבדתי בבית החולים של הגטו. העירו אותי. רב אמר, אקציה של ילדים! מתוך שינה, לא תפסתי משמעו של האמור. מה זה? חלום בלהות? קץ העולם? לאט לאט חדרה למוחי המציאות המרה. אין לאבד אף רגע. תפסנו את הבנות, מלובשות למחצה, מבוהלות, מתייפחות. אנו דוהרים עם הבנות בזרועותינו. היכן להתחבא? נזכרנו במרתף שבבית השכן, שבעלי הכשירו למחבו. בעלי הדירה היו כולם בעבודה, אבל המרתף היה כבר מלא וגדוש, והפתח היה כמעט חסום. בקושי נדחקנו פנימה, הצטופפנו וסגרנו את המכסה. הסתרר בו ברגע המחנק, כי הרי בעלי לא הספיק בזמנו להתקין את העברור. בלית ברירה הרימונו קצת את המכסה, על אף הסכנה שבדבר. לאושרנו, הספקתי לחטוף איתי את תרמיל הצד, זה שקראנו לו תרמיל הכיכר, ולהשקטת בחיים של הילדים הגשנו להם מדי פעם פרוסות לחם, שאת חלקן הרך הרטבנו במנה זהירונת של לומינל, תמיד היו לי איתי כמה טבליות שינה. הילדים המורעבים לא חשו בתוספת ובלעו את הלחם בשקיקה. אנו יושבים בשקט, מתים אוזננו בדריכות לנעשה בחוץ. מרחוק נשמעות יריות, צעקות ומשום מה גם מוסיקה. מתאמצים לא לזוז, מרגיעים את הילדים. המחנק גובר, אין לסעתו עוד. לא היה ברור לנו מה מתרחש שם, והרי צריך היה לדעת, אבל איש מהנוכחים במרתף לא העז לצאת החוצה. ואז הסתכן בעלי ועלה למעלה. ישבנו ועצרנו את נשימתנו. לפתע נשמעו צעדי הגרמנים במגפיהם הממוסמרים וכן דיבורם הקולני. הם נכנסו לדירה וחקרו בעניין מסוים את בעלי. התחבר לנו לאחר מכן, כי הוא פתח להם לרווחה את הדלת החיצונית, ובזה הסתיר מעיניהם את הפינה הצרה מאחורי הדלת, והציע לבדוק את הדירה. לא היו במיטות ילדים, ובעלי הסביר להם שכל דיירי הבית הזה יצאו עם הבריגדות לעבודה. הוא נשאר מפאת מחלה. להקלת בדיקתם, הזיז ברעש את הרעיתים, ואגב, דשדש והרעיש בנעליו, לבל יגיע לאוזני הגרמנים צליל חשוד כלשהו מן המרתף. הם לא חשדו ועזבו את הדירה, בסמנם בגיר את הבית. ייתכן שאילו מצאו הגרמנים את הדירה ריקה מאדם, הם היו מתחילים לבדוק כל פינה ופינה, ואולי אף היו מגלים בפרוזדור מתחת למזווה הקטן את פתח הסתרים. וכך, הודות לאומץ ליבו, הציל בעלי את חיי כל היושבים במרתף. נשארנו בחיים הודות לשרשרת ארוכה של אירועים מקריים. איתנו היו שתי ילדותינו הצעירות. לידינו אתה בת ה-12, ובזרועותינו נעמי בת ה-5, ששאלה אותי בהססנות, אלוהים מבין רק עברית? אפשר, פעוטונת שלי, לבקש אותו גם בשפת יידיש, עניתי לה. באותן שנים דיברנו עם ילדותינו בשפת הדיבור המקובלת על כל היהודים, ביידיש. היום נמשך זמן רב לאין ארוך. בשעה 5 בערך הסתררה פתאום למעלה דומיה מוחלטת. אנו מרימים את מכסה המרתף, נושמים אוויר צח, רואים פעת שמיים תחולה, שומעים ציוצן של ציפורים, הכל כל כך שלב, אין זה מתקבל על הדעת. וכעבור זמן מה, הגיעונו יללותיהן וזעקותיהן של האימהות שחזרו מהעיר ולא מצאו בבית את ילדיהן. הוציאו אותם לאנשהו באוטובוסים, לצלילי מוזיקה עליזה של שירי לכת. ביום המחרת, ה-28 במרס, נמשך המרדף אחרי ילדים, גם זקנים, בקצב גדל ובאכזריות גוברת. מקומות סתר חשודים, שם ניתן היה להחביא את הילדים, פוצצו הפושעים ברימונים. את האימהות ניתקו מילדיהן בכוח, במהלומות קטות הרובים בראשיהן, בשיסוי כלבים שאולפו לכך, או שירו בהן והרגו אותן בו במקום. בבית השכן זרקו אם מתנגדת מחלון הקומה השנייה. למלאכה זו גויסו כוחות צבאיים למחביר. כנראה שילדינו וישישינו המדולדלים הפריעו לניצחון המתוכנן של הגרמנים בסיומה של המלחמה. וכל זה בוצע לפי השיטה המדעית שביססו אותה המלומדים הגרמניים. לעזרת החיילים הובאו ליטאים וגם אוקראינים. העולם כולו מכיר ויודע את הדייקנות הגרמנית. אם לרצוח, יש לעשות זאת בהיגיון, בצורה מדעית ושיטתית. נוח יותר להשמיד קודם את הילדים, אחר כך לחוד את האימהות, אחריהן את האבות. זה מקל על מיון המלבושים, הנעליים, השערות. זהו סדר הפעולות. ועוד, השמדתה של כל המשפחה ביחד עשויה לשמש נחמה פורטה להולכים למות, ועלולה להיראות כמחווה אנושית. אקציית הילדים נמשכה גם ביום השני עד 5 לפנות ערב, ושוב שכח הכל, הפסקה בעבודה הקשה. הסוואת המרתף הקטן שלנו הייתה מוצלחת, מנת תרופות השינה לילדים הוגדלה, וגם ביום השני לאקציה ניצלנו בנס. ובכל זאת, לא היה בכוחנו להישאר עוד בבור הזה בדריכות מתמדת, כל הזמן במחנק מחוסר אוויר לנשימה. על כן החלטנו יהי מה, ויצאנו בקיצו של היום השני מהמרתף, סחוטים, עייפים וחיוורים. במרתף שכן נחנקה למוות בזרועות אמה תינוקת בת 7 חודשים. אישה אחרת שגרה בקרבתנו הייתה יותר מאושרת, היה לה פעוט בן 4 שנים. היא הורידה מהשולחן את המפה, הניחה עליו את תינוקה, קשרה את 4 קצותיה יחדיו ותלתה את הצרור החי הזה על מסמר תקוע היטב בקיר. הילד היה נבון מאוד, ובבוא הגרמנים ישב שם בשקט, ללא תזוזה, ועצר את נשימתו. אותו יום ניצל ממוות. אינני יודעת אם לאורך זמן. הסתבר שהיינו בין המאושרים המעטים שנשארו בחיים. בושנו להסתכל בעיני האימהות האומללות שמסביבנו. יותר 1,000 ילדים נעקרו מהגטו. אבל מה נעשה עכשיו? לקוות שיתנו לנו למות יחד עם ילדותינו כבר אי אפשר היה. יום אחד נחזור מהעבודה ולא נמצא אותן בבית. אם כך הדבר, מוטב כאב הפרידה עכשיו, בהפקידנו את הבנות בידי אנשים זרים בעיר. העיקר, כיצד נמצא אנשים כאלה? אסור לחכות עוד, צריך לפעול. התחלתי להעלות בזיכרוני את שמות הרופאים המוכרים לי. מי יודע אם יסכימו לעזור לנו וכיצד ניתן להגיע אליהם. בינתיים סודרו ילדותינו הניצולות והבלתי חוקיות במחסן אפל מאחורי דלת מוסוות שכוסתה בארון. את הקיר האחורי של הארון סילקנו. למחסן אפשר היה לחדור דרך הארון המלא וגדוש סמרטוטים. הילדות הקטנות שבגרו טרם זמנן הבינו את רצינות המצב וישבו בשקט וללא תזוזה צמודות זו לזו. אולם כמה זמן אפשר להשאירן במצב כזה? כפי שנודע לנו לאחר מכן, בוצעה אקציית הילדים גם בסניפי הגטו שלנו, שבינתיים הפכו למחנות הסגר כהלכתם. סניפים אלה, מחנות הסגר זעירים ומנוהלים במשטר חמור, היו פזורים בפרברי העיר קובנה ובעירות נוספות בליטה. הנה תיאורה של אקציה זאת במחנות ההסגר, פרייתם של מם ילין ודלת הלפרן. לחיילי היטלר היה קל יותר לבצע את אקציית הילדים במחנות העבודה, שבהם לא הייתה אפשרות כלשהי להסתיר את הילדים. הם התגוררו בנפרד מהוריהם, ומניינם היה מדויק. במחנה שנצ'י הפכו הגרמנים את האקציה למשחק עליז. אנשי הגסטאפו הגיעו למקום, בעוד כל שוכניו המבוגרים שוהים במקומות העבודה שלהם. פתחו במשחק עם הילדים, ותוך כדי כך קשרו ידיו של כל אחד מהם לידי ילד אחר. ואחר כך הוציאו את כל שרשרת הילדים ודחקו אותה לתוך מסעית מחוסה.